השר הרב עמיחי אליהו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
בוקר טוב.
השר למורשת, זה התואר.
נכון.
ואנחנו נדבר על המורשת עוד מעט. דוד, אתה רוצה לפתוח עם העניין המשפטי?
כן, לשאול אותך, השר עמיחי אליהו, הרב עמיחי אליהו, האם יכול להיות שנתניהו מחפש פשרה, כי הוא הבין שחוק הנבצרות ייפסל כנראה בבגץ, אם הוא לא יקדים ויגיע לפשרה?
אני לא בוחן קלות ולב, אני חושב שיש בודדים שבוחנים קלות ולב. אני גם חושב שמדובר פה בהרבה מאוד ספקולציה, זה ברור שמנסים להגיע להסכמות רחבות ככל האפשר, כיוון שאנחנו רוצים להגיע למצב שבו מערכת המשפט אנחנו באמת מתקנים אותה ואנשים מבינים שצריך לתקן אותה. היום במדינת ישראל לא כולם מבינים את השיתוק שאנחנו נמצאים בו, אפשר לראות דוגמה לזה במסתננים, ראינו את זה בסוף השבוע האחרון. זה כמעט בכל תחום, אין תחום שהמערכת הזו לא משתקת אותנו, בעצם קושרת לממשלה את הידיים מאחורי הגב.
כן, אבל הרב עמיחי אליהו, אני רוצה לשאול אותך, להקפיא את החקיקה המשפטית לשנה וחצי, לרכך את החוק לביטול עילת הסבירות, הרכב הוועדה לבחירת שופטים שלא ישתנה, וידרש רוב של 7 מתוך 7 חברי ועדה לצורך מינוי שופטים ונשיא לעליון, זאת לא פשרה, זאת קנייה.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר, זה סתם ספקולציות, הליכוד מכחיש את זה, אנחנו מתנגדים בעוצמה יהודית, הציונות הדתית מתנגדת, אני מאמין שגם החרדים יצטרפו לזה, בתוך הליכוד אני יודע שאנשים לא ייתנו לזה יד. לכן זה ברור שאם אנחנו נלך לדבר כזה זה קנייה, אבל אנחנו, זה ספינים, אתה יודע, ספינים...
מה זה מתנגדים בעוצמה יהודית? אני רוצה להבין, אם נתניהו בכל זאת יחליט לבטל את הרפורמה, כי זה ביטול הרפורמה, אתם תפרשו מהממשלה?
אם זה יעלה להצבעה, אנחנו נצביע נגד, לפרוש מהממשלה ולהפיל את הממשלה, אין לי מושג אם אנחנו נעשה את זה. אני כן רוצה לומר שיהיה ברור לכולם, שיהיה ברור לכל אזרחי ישראל, דבר כזה זו קנייה מוחלטת. הקנייה הזו אומרת שאנחנו ממשיכים את המערכת המשותקת, שבעצם אנחנו מצהירים הצהרות ומבטיחים כל מיני הבטחות, ולא מסוגלים לממש אותם, לא בסוגיה של הפרוטקשן, לא בסוגיה של הגנה על אזרחי ישראל, לא בסוגיה של המשילות בנגב, לא בסוגיה של המסתננים, בשום סוגיה אנחנו היום בממשלת ישראל לא יכולים לקבל החלטה, כיוון שמערכת המשפט קושרת לנו את הידיים, מהגנבות נשקים מבסיסי צהל, שמערכת המשפט לא מאפשרת לחיילי צהל לראות על גנבי נשקים, מהמצב שבו שוטרים מבוהלים ומפחדים להגיב כנגד פורעים אלימים ועומדים משותקים, זו מערכת שפוגעת בביטחון האישי של כל אחד ואחד מאזרחי ישראל, ואנחנו כפוליטיקאים יכולים להבטיח הבטחות עד מחר. אם אנחנו לא נשנה את האיזון בין הרשויות, אם אנחנו לא נהיה מסוגלים לקבל החלטות, אז לא נוכל לתקן את המדינה ואת המצב המעוות שהגענו אליו אחרי 30 שנות שלטון אהרון ברק, של הכל שפיט. ולכן אנחנו חייבים, אנחנו נתעקש, ואנחנו נעמוד בכל תוקף על מנת שאנחנו נקדם את הרפורמה. כמובן שזה לא רק לטובת הימין, גם השמאל צועק את זה במשך שנים.
אבל השמאל היום צועק צעקות אחרות, והשמאל היום רואה את חזות הכל בכך שעצם הדיבור על הרפורמה מבחינתם זה השמיים נופלים. אבל אני רוצה לשאול אותך, רפורמה גדולה כפי שתוכננה, דוברה ויריב לוין הציג בתחילת הדרך, לא תהיה, את זה כולם מבינים, לא תהיה, ודאי לא בתקופה הקרובה, אולי במהלך הזמן בשנים הקרובות. כלומר, צריך להגיע לאיזושהי פשרה, כי מהדבר הגדול לא נשאר כמעט כלום, אולי משהו קטן. אז אתה חושב שהכל צריך לעבור עכשיו?
לא.
זה לא יקרה, הרי נתניהו לא ייתן לזה, אבל שנייה, תן לי להשלים את השאלה, השר אליהו. מכיוון שזה לא הולך לרפורמה הגדולה, אלא למשהו קטן, או נקרא לזה הרפורמה הקטנה, כלומר צריך להתפשר על משהו. אתם מוכנים לזה שבכלל תהיה פה פשרה על משהו בהקשר של הרפורמה?
זה ברור שאנחנו מבינים שצריך לעשות את הדברים לאט לאט, ואנחנו לא מצליח לעשות את הכל בבת אחת, וצריך לתקן את המערכת, וצריך גם להיות קשור, הציבור צריך להבין מה אנחנו עושים, אבל יש פה תהליך מאוד מאוד מבורך שקרה במדינת ישראל בשמונה חודשים האחרונים. הציבור מבין סוף סוף מה קרה במדינת ישראל. הציבור מבין למה אנחנו במשך 30 שנה מדברים דברים מסוימים ולא מסוגלים לממש אותם.
כן, פה אתה משכנע את המשוכנעים על זה, זה לא הנושא שכולם, שהציבור מבין. הציבור מבין, הימין מבין, יודע, אומר את דעתו. השמאל כנל גם אומר את זה בכל רעש גדול במחאות ובהפגנות. אני חוזר שוב לנקודה. צריך הרי להתפשר. השאלה מהם הקווים של הפשרה מבחינת עוצמה יהודית?
אני אז אני לא אעשה איתך עכשיו מתנה ומתן ברדיו כוחי, למרות שזה רדיו מאוד חשוב ואפשר להגיע פה להישגים.
זה המקום, כאן, בוא, אני גם מוכן לנסות להביא מישהו מהצד השני.
אבל בצלאל, לך לא קוראים בני גנץ, אז מה אתה רוצה שיעשה איתך עכשיו פה מסע ומתן בשידור?
כן, אם בני גנץ היה עולה, עדיין עושים.
אנחנו כנראה נגיע להסכמות הרבה יותר מהר ממה שיגיעו עם בני גנץ, אבל אני כן רוצה לומר, זה ברור שלא נצא עם כל תאוותנו בידינו. אבל אם המערכת לא תשתנה, אם לא יתחיל כאן תהליך של שינוי, אז אנחנו, בשמה עשינו את כל התהליך הזה. אני חושב שהיום אזרחי ישראל מבינים את הצורך בשינוי. אזרחי ישראל סוף סוף גם מבינים טיפה בנושאים משפטיים. מי דיבר, מי שמע על עילת הסבירות לפני שנה, מי הבין מה זה הוועדה לבחירת שופטים, זה היה איזשהו נושא נדוש. היום אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתעקש על זה. וגם אם זה לא יהיה היום או מחר, זה יהיה עוד חודש, זה יהיה עוד שנה. אנחנו צריכים כולנו
להידרש לתיקון הזה. אבל מה שפורסם, שאני קורא לזה ככניעה, לזה אתם תתנגדו בכל תוקף? כלומר, מבחינתכם זה לא פשרה?
אבל למה להתייחס לספינים? למה להתייחס לדברים כאלה? אתה יודע כמה פרסומים היו בשמונה חודשים האחרונים? לא כל פרסום הוא אמיתי, ואתם כעיתונאים מבינים שיש הרבה פעמים ניסויי כלים, ואתה לא יודע מי זרק את הספין, ולמה הוא זרק את הספין, ולמה זה בנוי בצורה כזאת. היום יש הכחשה מהליכוד, יש הכחשה מאנשי ראש הממשלה לסיפור הזה. אנחנו לא צריכים להיגרר לכל דבר ולהגיב על בסיס ספין כזה או אחר. אני אומר, אנחנו נקדם את הרפורמה כמה שיותר, כמה שנצליח, וכמובן, אם אנחנו נצליח להגיע להסכמות עם אנשי שמאל, שבאמת דואגים למדינה ואוהבים את המדינה, אלה שאוהבים, ואלה שבאמת רוצים ואלה שבאמת עוגנים, אז יהיה מבורך גם אם אנחנו נצטרך להגיע לפשרות מסוימות. אבל להגיע למצב שבו אנחנו עשינו כאן עבודה של 8 חולשים ובסוף אנחנו נשארים בשיתוק הקיים, זה לא יהיה, זה לא נכון.
ואתם תתנגדו לזה בכל דרך. אני רוצה כן לשאול אותך, אתה חושש בעקבות הפשרות הללו או דיבורים על פשרה, כשאנחנו עוד לא יודעים מה הפשרה בעצם, כמו שאתה אומר, זה רק פרסומים, אתה חושש לשלומה של הממשלה?
לא, אני לא חושב שזה מה של הממשלה, אני חושב שאנחנו ברוך השם סוף סוף מתחילים לראות פירות של הדברים שאנחנו עושים. אתם יודעים, גם לתכנן בניין, מי שיצא לו לבנות לשפץ דירה, להוציא אישורים ולוקח זמן, לתקן מערכות שהן מאוד מאוד מורכבות ולוקח זמן. צריך לדעת שבמדינת ישראל, אני אומר כשר בממשלה, גם להזמין שקע במשרד זה לוקח תהליך של חודש, חודש וחצי. להזיז את המדינה ממקום למקום זה תהליך הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עמוק. בוודאי שהמערכת בנויה בצורה כזו שלא לאפשר לפוליטיקאים ולמערכת לפעול. אבל אנחנו מצליחים לראות פירות. אצלי במשרד, ברוך השם, אנשים טובים, כולם, כולל היועצים המשפטיים, כולל החשבים, וגם האנשים...
כן, שמשתפים פעולה, יועצים משפטיים משתפים איתך פעולה, דבר נדיר במשרדי ממשלה.
אני חייב לומר פה במשרד, באמת אנשים, כולם, מקטנה ועד גדולה, כולם משתפים פעולה עם המערכת, עם הרעיון של משרד מורשת. זה באמת משרד קסום, אבל במשרדים אחרים זה הרבה יותר מורכב, ובוודאי במשרד לביטחון לאומי, או משרד הביטחון, או משרדים אחרים שבהם הפקידים לא משתפים פעולה, ולא חלק מהחלום הגדול של המשרד. ולכן אני אומר, זה דבר שאנחנו צריכים לשנות אותו. צריך לשנות את המשילות. הפוליטיקאים צריכים להיות הרבה יותר, להיות...
אין ספק שהציבור שמאזין לך עכשיו, וגם ציבור מצביע ימין, יודע שהמערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה לא נותנים לממשלה הזאת לעבוד. אנחנו מבינים את הדבר הזה. אני כן רוצה, אבל כן, השר אליהו, לדבר איתך ברשותך על משהו שככה, אתה יודע, חמק לנו מהרדאר. מה זה אומר? דיברו על זה ביום ראשון בבוקר כולם, ועכשיו זה נשאר רק הבעיה של תושבי דרום תל אביב. מה לדעתך, השר הרב עמיחי אליהו, צריך לעשות עם המסתננים, עם האריטראים, שממררים את חייהם שם של תושבי דרום תל אביב במשך שנים רבות, שזה יתפוצץ לכולנו בסוף השבוע האחרון? מה צריך לעשות איתם?
אבל אתה בורח לפרט. אני אומר, יש פה כלל, מה צריך לעשות עם גנבי הנשקים שגונבים מצהל ואסור לעשות להם כל דבר? מה צריך לעשות עכשיו עם הפרוטקשן שאנחנו עוצרים אותם ובתי המשפט משחררים אותם? מה צריך לעשות עכשיו עם הילדים בני 8 שנוהגים בכפרים הערבים ואחרי זה יורים בנשקים בחתונות? יש פה מערכת שלמה שהיא מערכת מאוד מאוד חלשה. מה צריך לעשות עם, סליחה, עם אותה שופטת ששחררה מחבל שפגע בילדה בשנתה ואחרי זה שחררה אותו אחרי 5 שנים? יש פה מערכת שלמה שהיא נוגעת, אין תחום שהיא לא נוגעת. אין תחום שהיא לא משפיעה עליו. ולכן, כשאנחנו באים לדבר, אנחנו יכולים לשים פלסטר, יכולים לתת אקמול. זה לא יעזור. זה מה שאנחנו מדברים כבר 30 שנה. אנחנו לא יכולים להתעסק בפרט כזה או אחר. חייבים לתקן את הבעיה מהשורש. ולכן הרפורמה הזו כל כך חשובה. ולכן אנשים צריכים להבין, אני רוצה לומר...
למה? תן לי את זה בפרקטיקה. איך הרפורמה קשורה לאריתריאים שנמצאים בדרום תל אביב?
היא קשורה לכל דבר. היא קשורה לכל דבר.
כי בית משפט העליון עד היום קבל את ידיהם של הכנסת.
ברור.
כל חוק שהעבירו.
לא רק של הכנסת, של הממשלה, אבל אני רוצה...
של הממשלה, כן.
אני רוצה... לא, יש פה שתי רשויות. הממשלה היא רשות מבצעת והכנסת היא מחוקקת. הכנסת חוקקה, ביטלו לה. הממשלה הציעה פתרונות, ביטלו אותם. עכשיו, אני רוצה לומר גם לכולנו ולמאזנים של כל חי. צריכים להבין שמערכות המדינה היום חסרות אנשים כמו המאזינים של כל חי. וזה לא שהמערכות מלאים באנשים הרבה יותר טובים או הרבה יותר חכמים. אנחנו צריכים לשאוף להגיע למערכות האלה. אנחנו צריכים לשאוף להיות חלק מהמערכות האלה. אנחנו לא נמצאים עכשיו במקום שבו
באיזה
אנחנו...
באיזה מערכות אין לנו כרטיס
בכל
כניסה?
בכל מערכות, בכל משרדי הממשלה, במשרד החוץ, במשרד האוצר, במשרד המשפטים. אנחנו לא יכולים להשאיר את כל ניהול המדינה בידיים של אנשים שמתנגדים לעולם הערכים שלנו. וזה חלק מהמורכבות. כשאנחנו נפתח אנשים עם עמוד שדרה, עמוד שדרה ערכי, עמוד שדרה תורני, עמוד שדרה מוסרי, שהם יהיו חלק מהמערכות האלה, ואנחנו לא נצטרך...
אבל אני שואל אותך, למה הם לא מצליחים להיכנס למערכות האלו, כל האנשים האיכותיים האלה שעליהם אתה מדבר עכשיו?
זה בעיה שלנו. בעיה שלנו, אני אומר את זה גם בעיה שלי, של המערכות שלנו. אנחנו לא מספיק מחנכים את הילדים לשאוף למקומות האלה. אנחנו לא מספיק מבינים כמה המערכות האלה הן חשובות. ובסופו של דבר, אנחנו נתקלים בדיפ סטייט, אנחנו נתקלים לא מכוון, זה לא מכוון שאנשים מתנגדים אלינו בתוך המשרדים. פשוט, הם לא נפגשים איתנו, הם לא נפגשים מול המערכים שלנו. חזרתי ישר מסיור מקצועי בדובאי. בדובאי וביחוד
האמירויות. זהו, רציתי בסוף הרעיון לשאול אותך על זה, הקדמת. אוקיי, אבל תשנים את המשפט.
אני רוצה אבל עוד לפני דובאי. אני רוצה עוד לפני דובאי.
אני רק משפט לך, כי זה עונה על התשובה הזו. הם לא נפגשים עם עולם הערכים שלנו, הם לא נפגשים איתנו, אנחנו לא נמצאים שם. אז אחרי זה אנחנו מתפלים שמשתקים לנו את המדינה. כי אנחנו פשוט לא נמצאים שם, ואנחנו צריכים לפתח בעצמנו מחשבה של גדלות. אנחנו לא פחות טובים מאף אחד. הילדים, המאזינים של כל חיים, אנשים ברמה גבוהה, שצריכים לפתח שאיפות גדולות, וצריכים לפתח את ההבנה שהמדינה הזו שייכת גם להם, והם צריכים להגיע לכל מקום שבו ניתן להשפיע.
הדברים שלך ברורים בעניין הזה. אני רוצה לחזור איתך בחזרה לדרום תל אביב. יש שם מאזינים רבים שמקשיבים לך עכשיו, ואני רוצה תשובה לשאלה. איך אתם כממשלה, כמי שמייצגים את המדינה, פותרים את הבעיה שלהם? כלומר, לא יודע, מפזרים את האריתראים לכל חלקי הארץ, שלחו אותם קצת לקיבוצים, קצת לצפון תל אביב, למה רק בדרום תל אביב?
אז השר בן גביר הודיע שקודם כל, וגם קיבל אישור מוועדת השרים, זאת אומרת, זה גם חוקי, שהם יבצעו עכשיו מעצרים מנהליים, כנגד אותם אריתראים. אנחנו כמובן, שוב, תבינו שאנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר ברגע שבאה מערכת משפטית ואומרת לך אתה לא יכול לגוע בהם, אנחנו לא יכולים לזוז, ולכן חלק מהנושא הזה זה גם הגל הציבורי שיגרום למערכת המשפט כרגע לא להעיז למנוע מאיתנו לתת מענה לסוגיה הזו, ויש הרבה מאוד כלים שנבחנים גם עכשיו, גם במשרד לביטחון פנים, גם ברשות ההגירה וגם במועצה לביטחון לאומי. אני מקווה שאנחנו נוכל להביא דווקא בגלל ההבנה עכשיו הציבורית כמה הנושא הזה חשוב, וכמה שיקרו לנו שקראו להם מבקשי מקלט, כשאנחנו יודעים כולם שהם מאגרי עבודה ומסתננים שבאו לפה.
תכלס עכשיו היהודים, התושבים, אזרחי מדינת ישראל, הם אלו שמבקשים מקלט מפני אותם אריתראים, כן. שממררים את חייהם שם בדרום תל אביב, זה פשוט נורא והיום להסתובב שם.
טוב, תחזור לדובאי. אותו,
מה הוא עשה בדובאי?
מה איזה מורשת יהודית יש שם?
קודם כל צריך לדעת שאחד הדברים המדהימים הוא שהעולם כולו מאוד מאוד אוהב את המורשת של העם היהודי, את סיפורי התנ״ך, את סיפורי את הסיפור שלה, הוא ניזון מהם. במשך השנים הגישה, נקרא לזה, של המדינה הייתה להסתיר את זה, להראות, לומר אנחנו עם ככל העמים, והדבר הזה לא צלח. אמר לי אחד האנשים שם בדובאי, אמרתי, תתגאו במורשת שלכם, זה הדבר שמחבר. אוסלו לצורך העניין, היה תהליך מדומיין של שלום, שניסה לעשות שלום על בסיס כל מיני הסכמים מסחריים, לא הבין שהדרך לעשות שלום, עושה השלום עם רומא, והקדוש ברוך הוא עושה שלום. הברכה של השלום תלויה בריבונו של עולם. כשאנחנו מדברים בשפה שהיא שפה אמונית במזרח התיכון, זה הרבה יותר משמעותי, זה הרבה יותר מחבר. זה מדהים לראות כמה שאנחנו מסוגלים ליצור את הקשרים האלה, מתוך כבוד למורשת של העם היהודי, מתוך הערכה, ולא בגלל שאתה מחביא אותה מתחת לשטיח, ואומר, אני דומה לכולם, ואני לצורך העניין, אין לי שום, אין לי דבר להתגאות בו. אני חושב שזה קורה, אני אומר את זה פה ברדיו כל חי, אבל זה לא רק בדובאי, זה לא רק באיחוד האמירויות, זה קורה בהרבה מאוד מדינות שאנחנו מגיעים, אנחנו גם לוקחים איתנו מה שנקרא מוצרים ארכיאולוגיים שמראים את הקשר העמוק של העם הזה לארצו. הבאנו טבעת שהייתה באר גריזין, קראנו לזה בסוף השבוע האחרון, שכתוב עליה יוד כיוו כאחד, טבעת מלפני 2000 שנה. כל מי שרואה את זה מתרגש לראות את זה. אנשים אוהבים את האמונה של העם היהודי, אוהבים את המורשת של העם היהודי, ואני חושב שזה כלי מאוד מאוד משמעותי של חיבורים, ואנחנו גם צריכים להעצים, צריכים לומר, מה שאנחנו מתנגדים פה למחבלים שפוגעים בנו, זה בגלל שהם מחבלים, מכיוון שהם פוגעים, מכיוון שהם מזלזלים, מכיוון שהם לא מכירים בנו. אנחנו לא, אין לנו שום דבר נגד אנשים שמכבדים את העם היהודי, אנחנו שמחים בקשרים האלה, אנחנו מתפללים לשלום כמה פעמים ביום, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי.
כן, בהחלט. יפה מאוד. עוד שאלה אחת, אני חוזר רגע לנושא של המסתננים שדוד שאל קודם. בסוף בסוף, כשחוזרים למסתננים ורפורמה וכל העניין הזה, בגץ בעבר לא מנע גירוש מסתננים לארץ. הוא רק טען שאי אפשר לכלוא אותם, אי אפשר לעשות פעולות שנועדו לדחוק אותם, אבל כן יש את האפשרות לשלוח אותם חזרה לארצות מוצאיהם, והיו הסכמים גם מול האום. היו פעולות שניתן היה לעשות, והם עדיין פה רובם, או חלקם הגדול.
לא מדויק.
לא הכל משפטי.
זה לא נכון. מה שאתה אומר, בסופו של דבר, כל הפתרונות בעצם שבגץ הציע, הם קשרו, הם נתנו לנו איזשהו פתח קטן, אבל הנזק שנוצר בסידור הוא הרבה יותר גדול, ולכן לא הלכו לזה. זה ודאי שלא צריך ששום דבר יהיה משפטי, הכל צריך להיות מדיני. קחו לדוגמה את הנושא הזה, שאנשים מאגרי עבודה שהגיעו לפה היו צריכים להפקיד כסף, והיו אמורים לקבל אותו כשהם עוזבים את הארץ. בא בגץ לפני חודשים ספורים ואמר, מה פתאום? גם אם הם נשארים פה, הם אמורים לקבל את הכסף. אז עכשיו, זה התערבות בהסכמים, זה התערבות בהסכם שעל בסיסו אנשים נכנסו למדינה. אתה מתערב במדיניות איך להוציא אנשים. קחו את זה שבגעת מחייב אותנו היום לשלם למאגרי עבודה, לא לקרוא את זה אפילו מאגרי עבודה, לעובדים זרים, חייב לתת להם היום את פנסיה, אבל הם לא אמורים לחיות פה בארץ, הם אמורים לחזור לשם. הם לא אמורים לקבל את הזכויות הסוציאליות, אז הוא גם פוגע בשוק העבודה, גם מייקר את המחיה במדינת ישראל, בכל דבר שבגץ מתערב, שהוא לא קשור לחוק, אלא קשור למדיניות, הוא בעצם הופך את עצמו לפוליטיקאי, במקום להתעסק בתחום המשפטי. תפקידו של בית המשפט זה לפרש את החוקים, ולא לחוקק. הוא לא יכול להיות פוליטיקאי, שבתי המשפט יהיו בתי משפט, שהפוליטיקאים יהיו פוליטיקאים, שראשי הצבא יהיו ראשי, שיתעסקו ביטחון. מה שקורה היום במדינת ישראל זה סלט ויבוביה פרוגרסיבית קלאסית. שום דבר אין לו תחום, הכל מתערב אחד בשני, אין שום הפרדת רשויות, זה פשוט חוסר הבנה בדמוקרטיה, חוסר הבנה
בשביל... לא, זה חוסר הכרה ורצון לקבל את תוצאות הבחירות, ככה אני קורא לזה, לא נותנים לכם למשול.
זה גם רצון, זה פוליטיקה אחת גדולה של רצון לשלוט מעל מי שעם בחר בהם, כנסת וממשלה, ולא משנה מאיזה צד, אם זה קואליציה ואופוזיציה.
לממשלת השמאל הם לא היו עושים את המוות, מה שנקרא, מה שעושים
היום. לא צריכים לעשות את המוות. פשוט ממשלת עצמאל גם ככה בבלגן, ממשלת עצמאל, הרי יאיר לפיד הבטיח לנו שברגע שהוא מחזיר את הצד הגז הזו, את החלק הזה ללבנון, אז יהיה שלום ללבנון, אנחנו כולנו רואים כמה זה החזיק. פשוט שטויות ושקרים מאוסלו, הם מרמים את עצמם. הרי כל המחבלים שמסתובבים פה, כמה שקרים, יוני מלא של זית הם מכרו לנו. כל הדם שנשפח מאז שהם הביאו פה את המחבלים מאוסלו. עכשיו, גם המוסלמים אומרים, תקשיבו, למה חיזקתם את הטרוריסטים האלה? למה לא חיזקתם את הכוחות המתונים שנמצאים פה במדינה?
כן.
באו השמאל, מכרו לנו הזיות של שלום, שקרים, והמערכת המשפט כמובן מגבה אותם מול הדבר הזה, אנחנו צריכים להתמודד.
השר למורשת, הרב עמיחי אליהו, מעוצמה יהודית, תודה שדיברת איתנו.
אבל אני רוצה לומר משהו בסיום, אני מאוד מאוד אופטימי, ואני מאחל לכל המאזינים שרדיו כל חי בכלל, לכל העם היהודי, שנה טובה, ואנחנו בתהליך מאוד מאוד טוב ומאוד מבורך.
ואתה אומר שהממשלה תשרוד.
יותר הממשלה, אנחנו עם נצח, מתקדמים לקראת הגאולה השלמה בעזרת השם.
כן.
השר הרב עמיחי אליהו, נאחל לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
שנה טובה, כל טוב, שלום, שלום.
שלום, שלום. כל חי תמיד איתי.